Porque me siento de todo mundo y me hace... אני רוצה קצת ככה לעסוק קצת על ראש השנה, אני אומר, מראש לא יודע בדיוק כמי שהדברים יהיו מספיק בהירים ושנוכל לקבל מהם ברכה ותועלת, כאילו. אנחנו רואים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ראש השנה זה היה היום שבו הוא לא היה יום ראשון, הוא רק זיכרון ליום ראשון. הוא היה היום השישי לבריאה. זה היום שבו נברא האדם. אלא הפסוק אומר, ככה מאפיין את בריאת האדם, כיום שהוא תחילת מעשיך. שכל העשייה אשר ברא אלוקים לעשות, היא באה ברגע שיש אדם בעולם, אז יש את כל המקום שהעולם מתחיל להתקדם, מתחיל לייצר יצירות כל עוד אין אדם בעולם, אדם עין להשקוט את הארץ, אז המציאות נמצאת עדיין במצב מאוד מאוד גולמי, במצב מאוד מאוד שורשי, במצב מאוד מאוד ראשוני שלה. שבא האדם לעולם, אז המציאות מתחילה לנוע, מתחילה להשתכלל. מעשיך, זה, כמו ועשתה את ציפורניה, זה לשכלל, לפתח. כשמדברים על עולם של עשייה, זה מדברים על עולם כזה שבו המציאות עוברת תהליך של התפתחות, של קידום. שאולי כל תכלית, מה שקדוש הוא ברא את כל העולמות כולם, כולם בחוכמה עשיתה, מתוך החוכמה העליונה, הקדוש הוא רצה שיהיה איזה תנועה מיוחדת של אמת מהר תצמח, שדווקא העולמיות שלנו, כשבמרכזה יש את האדם, היא זאת שיוצרת סדרים של התקדמות, של השתלמות, של הליכה מחיל לחיל. כל לא היה אדם בעולם, כל המציאות כולה הייתה מלאכית, גם הבריאות שנבראו עד יום השישי, הם בצורה אמיתית, הם כעין מלאכים. כל עשב ועשב יש לו את המלאך שאומר לו גדל. הכל שמה הוא מונח בראש, וכל מה שהקדוש ברוך הוא שתל בעולם, הוא זה שקיים שמה. אבל הקדוש ברוך הוא, והביא את התהילה מבשר ודם, יש משהו מיוחד, מה שהקדוש ברוך הוא רצה לחדש בעולם, זה את יסוד התשובה, זה את יסוד התנועה, את יסוד ההתקדמות. ובהקשר אחד הזה כאן, יום שישי הוא יום שבו אנחנו מתחילים למנות את הזמן. שאומרים שהזמן, מחר בלילה נאמר שהזמן כבר נמצא 5,785 שנה, כי הזמן מתחיל רק ברגע שיש אדם בעולם, שיש תודעה אנושית, יש תהליכיות, רק משם מתחיל הזמן, וכביכול חמש ימים שהיו לפני כן, אלף ימים בעיניך, כאלף שנים בעיניך כיום אתמול, ומושגים אחרים לגמרי, שלא נכון לתאריך אותם בתאריך של זמן. אבל זה מה שהקדוש הוא חפש בכל בריאת העולמות, שיפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים, כל העשייה הזאת היא טובה, בעולם הזה, מכל חי העולם הבא. היום הזה, עוד מעט נראה, וכדי להבין את אופיו, כתוב זה היום תחילת מעשיך, הוא כולו זיכרון ליום ראשון. יש בו משהו מסוים שהוא משקף משהו שכבר היה ביום הראשון של הבריאה. כבר ביום הראשון של הבריאה, היה תהליך אלוקי מיוחד, שמתואר בפסוקים, ויהי ערב ויהי בוקר. מקדם חשוכה ודר דרורה. הבריאה התחילה במצב כזה של תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. שיש הבריאה בהתחלה התחילה בצורה שיש בה הרבה ערעור, הרבה טוב עבור, הרבה חושך. ככה היה ההופעה הכי הכי ראשונית של הבריאה. ואז ואומר אלוקים, יהיה אור ויהיה אור. בעצם, יסוד הבריאה, היסוד שבכלל חידוש שאפשר לחדש, אפשר לחדש כלום על הקדוש ברוך הוא בעצמו. לפני שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, היה הוא ושמו אחד. המציאות כולה הייתה בלועה בקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כולה הייתה אלוקית. והמלא, בעצם אין בריאה, יש רק הקדוש ברוך הוא. מה הבריאה יכולה לחדש על פני הקדוש ברוך הוא? אין למה לחדש. אין חדש תחת השמש. כל מה שתחדש. זה ודאי גנוז ומונח כבר בקדוש ברוך הוא בעצמו. הדבר היחידי שיכולה לחדש זה את החושך. זה את ההלם. זה את ההדר. זה הוא אלוקנו אפס זולתו. אפשר להבין כפשוטו שאין אף דבר זולתו. אפשר להבין שיש דבר זולתו. וזה האפס. שהקדוש ברוך הוא אורות מאופל אמר ויהי. החידוש המיוחד של העולם שלנו זה שהקדוש ברוך הוא חידש את היכולת להיות לא אלוקים, את היכולת להיות נמצאים בעולם שרחוק מהקדוש ברוך הוא, בעולם שכיכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, ואז בתוך עולם יש תוהו ובוהו ויש חושך ויש איזה ריקות מהאור אלוקי, אבל דווקא הדבר הזה הוא זה שבכלל מעורר עכשיו את היכולת לעורר את החידושים הכי גדולים, איך מתוך החושך הזה, איך מתוך המרחק הזה, הולכים ומהירים, כמו שאמרנו, אורות מאופן אמר ואי, איך בעיה שהחמה נפגשת עם הענן, נפגשת עם המציאות החשוכה, הקודרת, הקירה הזאת, כמערי הקשת אשרי בענן, זה הסוד הגדול שהולך בגלל דרך הבריאה. שאולי נאמר קצת יותר מזה, בעצם העלמה של האור אלוקי היא עצמה גילוי. כי האור אלוקי הוא כל כך גדול, כל כך עוצמתי, כל כך מסנבר, שאי אפשר בכלל לקבל אותו, אי אפשר להכיל אותו. אנחנו, כי קלינו בהפך וחמתך נבהלנו. המציאות שעומדת אל מול הגודל אלוקי הזה היא חסרת משמעות, היא נבלעת לגמרי באור אלוקי. לפעמים כדי לגלות אור צריכים קצת להחשיך, כמו שהספקלריה הקאה השחורה מאפשרת, בזכותה אפשר לראות את אור השמש, רק על ידי משקפי שמש אפשר לראות את השמש, אז ככה גם על ידי זה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, העלים את עצמו, זה מה שנתן למקבלים יכולת לקבל את האור אלוקי. כל זה היה הגילוי המיוחד שאותה הקדוש ברוך הוא גילה כבר בתחילת בריאת העולם. שאנחנו אומרים שעל יום השישי, יום בריאת האדם, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, אנחנו מבינים שבבריאת האדם יש איזה תהליך דומה לתהליך של כלל הבריאה, שהוא בעצם יסודו, אני עכשיו קצת אנסה טיפה לפרט את הדברים שאמרנו, שמה שכל מגמת הבריאה היא בכוונה לברוא. לברוא זה כמו לברות אילנות, לקרות אילנות. זה לנתק מלבר את מה שהיה אצלו, מה שהיה בלוע באלוקות. לנתק אותו להיות מציאות שעכשיו עומד לעצמה. אז מלא עכשיו יש כאן בעצם התחדש בתחילת בריאת העולם המרחק, המרחק בין הקדוש ברוך הוא. וזה לכאורה במבט הפשוט, טוב, עבור וחושך. הצורה עמוקה פנימית, דווקא זה מה שמגלה אור אלוקים חדש, ואור אלוקים יהיה אור. האור החדש שבא עכשיו, זה לא בא לסלק את החושך, אלא בא להאיר אור מיוחד שבא דווקא בתוך החושך. ובמיוחד זה בא לומר שכמה שהמציאות כביכול תהיה עומדת בפני עצמה, ולא תהיה אצילית, לא תהיה אצלו, אבל אחרי הכל, מכיוון שבאמת, באמת, באמת, אין לו מלבדו, אין אף דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז מלא, גם דבר שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, בצורה עמוקה פנימית, הוא הקדוש ברוך הוא, הוא גילו של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם האור המיוחד שמתגלה בבריאה, שקודם כל מגלה אור מיוחד, אבל אור מיוחד שהוא כולו אלוקי, ואולי הוא מגלה את הייחוד של הקדוש ברוך הוא, שכל דבר כמה שאתה חיק אותו מהקדוש ברוך הוא, ובסוף יהיה הקדוש ברוך הוא, אלא אולי יגלה את הקדוש ברוך הוא בגילויים מאוד מאוד מיוחדים. זה התכלית השורשית שהייתה בבריאת העולם. אז אני רק מסכם אותה, המציאות בהתחלה הייתה בלועה בו, נפרדה ממנו, ועוד באותו יום הראשון, ואור החלוקים מרחב את פני המים, דר רוחא דמשיחא, הולכת ושבה אליו, וזה, ויום אלוקים יהיה אור. מקדם חשוכה, ויהיה ערב, ואחר כך בוקר, אחר כך הכל מסודר, מסתדר ומתגלה, עד כמה יש אורות מאופל, אמר ויהיה. עד כמה בתוך מה דרך?
אור חדש.
אור חדש, שהוא כולו ישן. אור חדש, שהוא כולו בעצם בא לגלות, שאין עוד מלבדו. אז האופי שלו הוא חדש. הגילוש שלו הוא מאוד מאוד מיוחד. התוך שלו, המהות שלו, היא מהות אלוקית. בסדר? זה מה שהיה ביום הראשון, זה מה שגם היה ביום השישי. ביום השישי, בריאת האדם. בפסוקים בספר בראשית, מתואר שמה בבריאת האדם תהליך מיוחד, שהאדם עצמו, שהוא כבר קשור, כן, אל תהליכי הבריאה, אנחנו כבר לא מתאים ביום ראשון, אבל גם הוא עובר איזשהו תהליך דומה, שאנחנו יודעים שבהתחלה, אדם הראשון, כמו שהגמרא בחוט אומרת, היה אנדרוגינוס, זכר ונקבה ברעם, ויקרא שמם אדם, היה כאן חטיבה אחת של אדם וחווה, של הצד האדמי, זה בעצם יותר הצד הרוחני, הצד האצילי שבאדם, והצד של אישה, חווה, זה הצד החווייתי, זה הצד הרגשי, זה הצד יותר, כלשון המהר"ל, היותר חומרי, שקיים בתוך האישיות הזאת של האדם. והאדם עצמו, כמו כל הבריאה כולה, גם היה צריך לעבור איזשהו תהליך של בירור, של עד כמה קומת האדמיות הזאת, היא לא נמצאת רק בקומות כביכול השכליים, הנשגבים שלו, אלא נמצאת בכל חלק וחלק מעבריו. שזה, לכן היה צריך עכשיו להרדים, להפיל תרדמה לאדם, ולנסר את חווה מן האדם הראשון. כן, אבל כמו שהר"ל הצ"ל מבאר בהרחבה באורות ישראל, שכל התהליך הזה של הנסירה, הוא בעצם תהליך מקביל למה שאמרנו קודם. זה, המצב הראשוני היה מאוד מאוד הרמוני, מאוד מאוד שלם, שהצד הנשי והצד הזכרי, הצד נקרא לו החומרי, הצד השכלי, הצד החי והצד המופשט באדם, היו בהתחלה כיחידה אחת, כמהות אחת, אבל אז היה הפרדה של חווה מן הזכר. מה היה מטרת הפרדת החווה מן הזכר? אז זה הסוד המיוחד של הנסירה. שיצאנו כבר כמה פעמים לדבר על דבר הזה, אפשר להבין בצורה ראשונית שסוד הנסירה זה להיפרד על מנת להתחבר. על ידי זה שהחווה נסרת מן האדם, מנותקת ממנו. אבל אז זה מעורר כיסופים, מעורר געגועים, מעורר את הרצון שלה לשוב אליו, אז היא עכשיו מכרת את עד כמה היא באמת קשורה לאדם. עד אז זה היה מובן מאליו, שהיה בין קשר של גב אל גב, אז זה הקשר דרך הגב, גם ב-A וגם ב-א', כן? בצורה כזאת היא שאף אחד לא שם לב אל הקשר הזה, כאילו, כי זה היה מן המובן מאליו. הנפרדות הזאת היא זאת שעוררה את הגעגועים, עוררה את עוצמת הקשר. וזה בעצם מידה מסיימת שחזור של מה שאמרתי, שהיה גם ביום הראשון, העולם נפרד מהקדוש ברוך הוא, כדי לעורר את התשוקה חזרה לקדוש ברוך הוא. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, לפי הביאור של המערשה, כי אצלם יש את הגעגוע, אצלם יש את היתרון האור מתוך החושך, מתוך מה ש... ראינת ואמינה אצל בעלי תשובה, להיות מנתוקים מהקדוש ברוך הוא, עכשיו מבינים כמה טוב, כמה זה מהות, מהותי אצלנו, כמה זה קריטי אצלנו להיות קשור לקדוש ברוך הוא. שהבריאה נפרדה מאלוקות, זה בא, כמו שמעתי, בהסברה מהותית, לבר עד כמה אין עוד מלבדו, עד כמה היא חייבת את הקישור שלה אליו. כן, ואותו דבר, סוד הנסירה של חווה מאדם, הוא בעצם אולי ביטוי, גם בתוך העולם כבר הגלות שלנו שיש כאן כל מיני כוחות אלוקים, ויש כוחות שהם נראים לנו יותר כלים, שהם כלי ולא מהות, המדבר שלו שהכלי הזה הוא כולו בצורה מהותית חפץ, ויש לו קשר עמוק, קשר פנימי אל, אל המהות עצמה. אבל כמו שנדקים טוב טוב בפסוקים של הנסירה, שם כתוב שמי שאמר זאת הפעם עצם מהסמי ובשר מבשרי, לזאת תקרא אישה, כי אם איש לו ככה זאת, זה לא החווה אמרה, זה לא איך שהעולמיות או בהקשר שלנו כאן כוחות החיים מבינים עד כמה הם תלויים וכמה הם קשורים למקור אלוקי, אלא זה אמירה שאותה אומר האדם, שאותה אומר המשפיע. הוא אומר, ובעצם תכלית הנסירה היא לא בשבילנו רק שנדע כמה אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, אלא זה עבודה שהיא צורך גבוה, זה עבודה בשביל הזכר, בהקשר לצב כאן, בזיכרון ליום ראשון, זה בעצם אומר שכל המטרה שהבריאה נפרדה מן הקדוש ברוך הוא, כמו שגם אמרנו קודם, זה כדי לגלות עוד אור אלוקי מיוחד, שיש כאן אור אלוקי שמתגלה דווקא דרך הבריאה עצמה, שבעצם האדם אומר, זאת, הצד הנקבי הזה, היא עצם מהסמי, ובשר מבשרי, מתגלה בעצמיות, מתגלה בהופעות המעשיות האלה, בהופעות הגלויות האלה, בהופעות כביכול הגבוליות האלה, מתברר שהגבול עצמו הוא אלוקי, שבעצם לכן יש כאן, החידוש כאן הוא לא רק ב... תלות של הגבולי בבלתי גבולי של החומר ברוח. אני מתגלה שבחומר עצמו יש איזשהו אור אלוקי מיוחד, לזאת יקרה אישה, כי זה איש קטן, זה התוכן הרוחני שקיים באיש, הוא מונח בסגנון מיוחד, באופי מאוד מאוד פילי ומיוחד, קיים גם באישה עצמה. הסוד הנסירה בעצם בא לומר שגם שאתה מפריד משהו מן הזכר, אבל הוא שומר על התכונה המיוחדת הזאת, כי יש בו, בו עצמו מונח בקרבו איזה אור, האור של האדמיות מונחת גם במציאות של החווה. מה שבעצם עוד פעם משליך, כמו שמענו על בריאת כל העולמות, שזה שקדוש הוא הפריד את העולמות, זה לא רק כדי שיורו כיסופים לשוב אל המקור אלוקי, אלא כדי לגלות את היופי המיוחד שקיים בגילוי אלוקי, שמונח דווקא בסוג הזה שנקרא בריאה, שהיא לכאורה היא זולת האלוקות, ואף על פי כן היא עוד גילוי מיוחד של הקדוש הוא בעצמו. בסדר? התהליך הזה הוא בעצם, אנחנו עכשיו... שמדייקים את התהליך הזה, כמו שאמרנו, יש בו בדיוק כמו שהיה בבריאת העולם, ככה גם כאן יש כאן בעצם שתי שלבים. יש את השלב של הניתוק, של הנסירה, שהתכלית שלו הוא לתת לאישה להיות עומדת בפני עצמה, ויש את עומק התכלית שלו שבסוף שבר שהיא עומדת בפני עצמה, זה המסגרת, ואז מתגלה עד כמה אור אלוקי מושרש בה, עד כמה אור אלוקי בעצם מתגלה בה, שהיא עוברת מהשלב הראשוני של הנסירה, שניתקת ממנו, ואז האדם הראשון עדיין נמצא, כמו שכתוב כאן, בתרדמה, עוד אני קצת יותר אסביר את הדברים. אז שלב השני זה שהם חוזרים ונפגשים אחד עם השני בצורה של פנים ופנים, ואז התכלית של הנקבה היא בסופו של דבר ליצור קשר עם הזכר, להידבק חזרה בזכר, בעצם ולגלות עד כמה עומק הרצונות שלה קשורה לזכר. אז יש כאן תהליך ראשון של הפרדה, של דווקא בידול שלה ממנו, אבל תהליך שני שזה שרי בפירודה וסיים בייחודה, שבטא איזה ייחוד מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, שבא כתוצאה מהדברים האלה. כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו, אני רק ברשותכם, אני קצת מקדים את המאוחר, הרי הרב זצ"ל את כל הדבר הזה לוקח כמשל לתהליכים בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. דיברנו על מה שהיה ביום ראשון, שהבריאה כולה הופרדה מאלוקות, דיברנו שמה שהיה ביום השישי שחווה נתקע מהאדם הראשון, אבל בצורה פנימית כל הדבר הזה הוא כשיר השירים ביטוי גם לכנסת ישראל, הראיה האהובה שהיא היחסים שקיים בינה לבין דודה, היחסים שקיים בינה לבין האור האלוקי שמופיע בעולם. אם קצת אנחנו נדק את הדברים בצורה יותר מדויקת, אנחנו מדברים כאן בעצם על ההופעה כביכול האדמית, זה הופעה של איך הקדוש מגלה בעולם בצורה של תורה, מגלה בעולם בצורה של קדושה, בצורה כזאת שרואים בצורה ישירה את הקשר בין זה לבין האור אלוקי, ושאח הקדוש הוא מגלה את עצמו דרך הכוחות הלאומיים של כנסת ישראל, דרך כל הכוחות הארציים של כנסת ישראל, שבצורה עמוקה פנימית, זה מה שהרב מכנה בספרו אורות, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, הצד של הגילוי של התוכן האלוקי בעולם, והגילוי של כוחות אחים בעולם, שבצורה עמוקה פנימית, שתי התנועות האלה, הם בעצם מגלים דבר אחד, מגלים אחדות גדולה של אור אלוקי ששורה בתוך העולמות, כצורה וחומר, כתוך וכלי שמאירים ומגלים את האור אלוקי בעולם. וכמו שהרב אומר, גם האומה הישראלית, גם היא כמו היום השישי לבריאה, אז באלף השישי גם היא עוברת תהליך של נסירה. תהליך כזה שבו יש איזושהי הפרדה של הכוחות הלאומיים שלנו מהחיבור שלהם לתורה, מה שאולי ככה בצורה כללית במשך כל תקופת הגלות החיים שלנו לא היו חיים שעומדים לעצמם, אלא היינו כולנו בטלים אל הארבע אמות של ההלכה, אל ההופעה של הקודש בעולם, וכל הזהות העולמית שלנו הייתה נבלעת בתוך הדבר הזה עצמו. אבל עכשיו הגיע הזמן לגלות שגם הכוחות הלאומיים שלנו גם הם אלוקים. אז יש בזה שלב ראשוני של כפירה, כמו שהרב מתאר שמה, שתכלית הכפירה היא הפרדה, היא לנתק או להעמיד את כוחות החיים המעשיים, להעמיד אותם ככוחות כאלה שכביכול עומדים בפני עצמם בלי קשר למקור אלוקי. אבל התכלית של ההיפרדות הזאת, בדיוק כמו שתכלית הפרידה של החווה מאדם ושל העולמיות מן האלוקיות, היא כדי לגלות את האלוקיות בגילוי מיוחד, לגלות את האלוקיות דרך הגבוליות, דרך ההופעות, מה שנקרא, לא ההופעות המתפשטות של החסד, אלא ההופעות המצומצמות של הגבורה. זה בעצם כל התכלית של העמוקה, שלכן גם בתקופת גלות בית ראשון בסופה היה את כל הסוגיה שהייתה בפורים של של ישנו עם אחד, שזה תרדמת כזאתי שהולכת מצמיחה עכשיו כוחות לאומיים שלכאורה רחוקים מקדושה, וזה חלק מסדרי הגאולה שהתכלית שלהם היא כמובן להאיר את האור בתוך הכלי, להאיר את הצורה בתוך את הצורה שגנוזה בתוך בתוך החומר עצמו, בתוך הכוחות הגבולים, להורות שבאמת אין עוד מלבדו, ולהורות לכנסת ישראל שגם הכוחות העצמיים שלה הם עצמם יש בהם איזה אור אלוקי מיוחד ושבועק דרכם, שזה ההקשר המיוחד הזה כאן הוא מה שמגדיל ומאיר את האור המיוחד הזה של אמת מהר תצמח, שאור אלוקי שהולך וצומח בתוך המציאות. ממש כמו באדם הראשון, שהדרך שבה בנו את חווה, זה היה קצת על חשבון אדם הראשון. היה צריך להרדים אותו, היה צריך בעצם לקחת ממנו את כל כוחות החיים שלו, את כל כוחות העירניים שלו, להרדים אותם ולמסור אותם עכשיו אל הצלע, אל הצד הזה של הנקבה, ורק על ידי זה שהכוחות עברו מן הזכר אל הנקבה, היה עכשיו שם לבנות את הנקבה. ככה גם בתהליכי גאולתה של ישראל, אז כל הכוחות עכשיו שבמשך הגלות התגלו הרבה דרך בתי מדרש ודרך עוצמות גדולות של מסירות נפש אל הקדוש ברוך הוא במשך כל הגלות כולה, פתאום המסירות נפש הזאת מועתקת ממסירות נפש לתורה למצוות, היא פתאום מועתקת למסירות נפש על הכוחות הלאומיים של עם ישראל, כי הכוחות האלה כדי לבנות עצמם שואבים אליהם את כל מרכז הכובד, וזה יוצר תהליך כזה לא רק של בנייה איטית שלה ושל זיהוי עצמי שלה, אלא זה כבכל בא בצורה דיכוטומית, שאם זה נמצא אצלה זה לא נמצא אצלו. זה הסוד של פל אלוקים תרדמה על האדם, ואז יש ויביאה אל האישה, כן, שהכל כל הכוחות מועתקים מהאדם אל המדרגה של חווה. וזה ככה זה כמו שאמרנו גם בכל הסדרים הגדולים.
למה זה לא יכול להיות גם וגם?
מה זה?
למה לא יכול להיות גם וגם?
זה השאיפה הגדולה שיהיה גם וגם וגם. אז אתה בונה משהו מסוים, אתה מרכז את כל הכוחות בו עכשיו. כי עכשיו יש משהו שמצליח לבנות משהו מסוים, יש מעין. עכשיו הכוחות עכשיו עוברים תהליך של ריכוז. כל המהלך עכשיו הולך ומרוכז שם. אם זה יהיה למערכת אנשים שרוויה, לא יתחדד הבירור הגדול הנוקב הזה, שהוא חלק מהתחדות של נסירה, להראות שהדבר הזה, אתה לוקח אותו לגמרי מפני עצמו, ואתה מאיר בו אור גדול מאוד. אז בהקשר המיוחד הזה כאן, יש כאן איזשהו ריכוז שנעשה עכשיו בתוך התהליכים המיוחדים, שנמסרים עכשיו אל התהליכים האלה של הבנייה של הגבוליות. כל הדברים האלה, מה זה איך?
במשל,
הרי הצלע היא רק חלק,
בזה שאדם נרדם.
כן, נרדם, ובעצם, אבל היא התעוררה פתאום, כן? וזה מה שמצמיח אותה. אני...
למה לא היה אפשר, למה
אני
צריך לגלות את זה?
כל מה שאני עושה עכשיו זה לכאורה לא כל כך קשור ראש השנה, חוץ שאני מספר מה היה בראש השנה הראשון, כן? אז זה רק שיעור היסטורי, מה קרה בראש השנה הראשון, אנחנו, אני אנסה להבין למה זה קשור בהמשך לראש השנה שלנו, אבל אני אומר, ככה היה אירוע ראשון בראש השנה הראשון, כן, סליחה.
בהקשר
של כנסת ישראל, למה היה צריך להראות איזה בצורה כזאת? הרי תמיד היה בעם את החלק הלאומי ואת החלק של הקודש, וראו את זה טוב מאוד, שהמלכות, ראו שהמלכות היא בעצמה אלוקית. כן, יש משהו שאני לכוונה ניסיתי את זה קצת, כאילו תקופה של גלות וגאולה, ולרגע לא התחצת כל סנכן, שכמובן אמרתי, גלות זה מצב שמציב אחור באחור, שיש חיים לאומיים, אבל הם לא בעלי מודעות עצמית, כי עיקר הריכוז הוא בקודש, וסדרי גאולה בונים את הנקודת מידה הזאת. אבל האמת היא, שקצת ככה, הצגתי את דברים ככה, לא רציתי יותר מדי לערער עולמות, אבל יש להם מסוים שגם בבית ראשון, שכן היינו בגאולה, אבל מכיוון שאור הנבואה היה כל כך דומיננטי, ואור אלוקי היה כל כך גדול, אז לא היה את הזיהוי ואת ההרגשה של הכוחות העולמים שעובדים לפני עצמם. הם היו קשר, הם היו בלויים בתוך איזשהו אור מאוד מאוד גדול כאילו. ויש איזה תהליך היסטורי ארוך כזה שמצריך הרבה הרבה תהליכים כאלה כדי לאט לאט לגלות את האמת ואת יצמח, שזה דבר מיוחד שקשור רק אל הדורות העתידים של הגאולה, שהדורות הקודמים פחות הדבר הזה ניכר. כוחות שמצאו יותר מתקדמת ויותר צריכים להדגיש את האור המיוחד של איך הכלים עצמם, איך הגבוליות עצמה, איך הגבוהות עצמם, הם גילו של אור אלוקי. בסדר?
איך כל זה קשור לזמן שהרמה בהתחלה,
מושג
הזמן,
שהרמה
שאדם הוא...
לא, אני רק הצעתי מקודם, שכאילו מושג, כי במושג של אדמיות, שמושג הזמן, שם רואים בתהליכים, הוא בעצם משחזר את מה שהיה ביום הראשון. ביום הראשון זה היה משהו אובייקטיבי אלוקי, זה מה שעציתי לומר, זה אותו תהליך של יצירת בריאת עולם. ובעולם התודעתי שלנו, שזה עולם הזמן, זה עולם שבו אתה רואה דברים בצורה של תהליכיות, שם רואים את הדבר הזה, השתקפות של המשל הייתה בתוך האדם עצמו, בתהליכי היחסים בין החלקים השונים באישיות שלו, של כביכול הוא ברא מלבל את האישה, כדי אחר כך לעורר את המקום אחד וכמה אישה יש בה את האדמיות, שזה בעצם שחזור של מבט יותר גדול. עכשיו, כיוון שאדם הראשון זה לא איש פרטי, זה בעצם הוא שיקוף של אור אלוקי שנמצא בתוך העולם, ודורות אחרים, בעצם אדם הראשון הוא בעצם כל מיני סוגיות פנימיות שמצאות בכנסת ישראל, זה הראשיתות של העולם. לכן היה נכון יותר לתאר את התהליכים של אדם ראשון שהם כל כך מסגרים איתנו, לתאר אותם דרך דבר יותר קרוב אלינו, והמשל שכנסת ישראל והאידאה האלוקית הוא יותר מתווך לנו את התהליכים הרזים הסודיים שעברו ביום שישי, שהם בעצם ביטוי של מה שהיה בעצם ביום הראשון של הבריאה, שהם בעצם מתארים תהליך של בריאה. זה בעצם היסוד הבסיסי של ראש השנה. שראש השנה הוא יום הדין. יום הדין זה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. יש כמה פירושים למה הכוונה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא במידת הדין. אבל אני מסביר לפי ההסבר לדעתי הפשטני יותר. שדין זה הכוונה רצה הקדוש ברוך הוא ליצור עולם שלא מקבל חסדים מהקדוש ברוך הוא, אלא עומד בדין. זאת אומרת, יש יכולת לברוא עולם שהוא קיים בחסדו של הקדוש ברוך הוא, שזה כל עולם המלאכים, זה כל עולם הצמחים, זה כל עולם של החתולים והתוקים והבעלי חיים, שלם הם קיימים, כי הקדוש ברוך הוא בחסדיו מזרים להם חיים. אין להם משהו מצד עצמם. אין להם, זה לא שעכשיו הפרח צודק שיקבל מהקדוש ברוך הוא שפע. זה פשוט, הקדוש ברוך הוא מזרים חיים לכולם, שזה בעצם סדר, כמו שאמרנו, של אחור באחור, סדר של איך המציאות כולה בולה בתוך האלוקות. בהקשר אחד הזה, אז זה לא נקרא לברוא עולם, כי זה בעצם להבליע את העולם בתור אלוקי, זה פשוט איך אלוקי מגלה את עצמו בהרבה הרבה המשכיות של חיים כשפע אחד. אבל זה שקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, לשון מלבר, את העולם, לשון נעלם, זה הכוונה במידת הדין. זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם שמצד עצמו זכאי לקבל את השפע אלוקי. שיש בו את האמת, כמו שאמרנו קודם, מהר תצמח, שיש בו את האור המיוחד שקיים בו, שאחר הקדוש אומר, בדין, מגיע לך לקבל את הדבר הזה, כי את עמלת בו, כי את שורה עליו, זה כל היסוד שהרמח"ל הרבה מדבר על הנמי דכיסופא, שבעצם יותר משקף, שבכלי עצמו יש אור, זה בעצם רצון לברות עולם במידת הדין, לגלות את האור של הגבוליות, והרבה פעמים גם מידת הדין, גבורות קשורים אל העולם המוגבל, מת חסדים שקשורים אל המציאות המופשטת, הבלתי מוגבלת, הקדוש הוא רצה ליצור עולם מוגבל, ליצור עולם גבולי, ליצור עולם שבגבוליות עצמה יש איזה אור מיוחד שמתגלה בה. זה היסוד שהיה בעומק בריאת העולם. וכל ראש השנה שהוא יום הדין, זה היום הזה שבו אנחנו עומדים על הפלא של מושג הדין, של המציאות הגבולית, של המציאות העולמית שעומדת לעצמה. או כלשון התורה, ראש השנה נקרא יום תרועה יהיה לכם. תרועה, כמו שהפסוקים אומרים, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. תרועה היא ההופעה של האלוקים, של מידת הגבורות. ואבויה זה קשור אל השופר. ושאורים יום תרועה יהיה לכם, זה גם כפשוטו, תרועה קשור אל המקום הזה של של ההופעה השבורה, לא האחת, לא הפשוטה שלפניה ולא הפשוטה שאחריה, אלא כזאת שיש בה פירוט, זאת שיש בה התפרטות להמון המון גוונים, זה בעצם ההופעה הזאת שמבטאת את הצד הפירודי, את הצד המתפרט, את הצד העולמי. ויום תרועה יהיה לכם, זה בעצם יום שכולו יום שמגלה את מידת הדין, שמגלה את העומק של הדין של המציאות. על האור המיוחד הזה של יום תרועה, יום תרועה שהוא יום הדין, זה יום כזה שמלא מבטא משהו מאוד מאוד במת הפשוט, מאוד מאוד מפחיד, כי דין זה משהו שמנותק מהקדוש ברוך הוא כביכול, זה משהו שעומד בפני עצמו, אז זה משהו כזה שמלאכים יחפזון וחילו או רעדה יחזון, כי לא יזכו לפניך בדין, שמדברים על משהו כזה שלא חי מתוך המקור האלוקי, זה משהו כזה שמאוד מאוד מפחיד, מאוד מאוד מאיים. כן, שזה הזכרנו כשנים קודמות את הדברים של האדמו"ר הזקן, שכל שנה היא רשע בתחילתה, כן? כי כל שנה מתחילה במקום כזה שהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שנה קודמת עזרים חיים רק ל-354 ימים, ולא עוזרים חיים לנצח. כשנגמרת שנת תשפ"א, אנחנו היום נמצאים בעדי הדלק האחרונים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מחר בשקיעה, זהו, אנחנו כבר הרף שלנו בלי טיפה דלק. ואנחנו נכנסים לראש השנה בצורה של ראשים וריקים, כי הקדוש ברוך הוא בכוונה לא נתן לנו שפע אינסופי. נתנו כל שנה את הזמן הקצוב לשנה הזאת. למה? כי הוא רצה שנהיה חיים תודעה של דין, תודעה של נפרדות, תודעה כזו שלא הכל בסדר, הכל תחת השלול של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בדבר הזה מעוררים את המקום המסלם הזה שאנחנו מרגישים נפרדים מן הקדוש ברוך הוא, ובעצם תלויים בעצם כל מיני חדש, והשאלה, אז מה יהיה איתנו? וכמו שהאדמור הזקן לכן אומר, שמיום שנכנס ראש השנה, עד שתוקים השופר, זה עולם מפחיד מאוד. זה עולם כזה שאנחנו רק זועקים, זוכרנו לחיים, איך נטשת אותנו, הקדוש ברוך הוא, איך לא החיים שלנו שנה קודמת נלקחו מאיתנו. בעצם כל שנה מחדש, הקדוש ברוך הוא יוצר נסיעה חדשה, יוצר חיים חדשים, יוצר כנסת ישראל חדשה. כנסת ישראל חדשה הזאת, בהתחלה עומדת במערומיה, עומדת בנפרד. יש תכלית לדבר הזה. כי הקדוש הוא מאמין בנו. מאמין שמהדין הזה, מההיפרדות הזאת, מהנסירה הזאת, ממנה יצמח אור מיוחד חדש. גילוי אלוקי מיוחד שלא היה כדוגמתו לפני כן. וחדשים הבקרים, כל שנה ושנה, הקדוש הוא מנסר אותנו מחדש, מפריד אותנו מחדש, ובעצם בונה בנו כוחות חיים, טובה מאיתנו, כוחות חיים חדשים שירדו מולו. מידת הדין, במשמעות הפשוטה שלה, זה הדבר הכי הכי מפחיד בעולם. כי ברגע שאנחנו לא חוסים תחת השם, אז אנחנו לא יכולים להיות לו כלום. אלא אם כן, וזה אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך ילכון. זה הסוד המיוחד של עם ישראל, שהוא יודע מה עומק הדין. הוא יודע לתקוע בשופר. הוא יודע שהדין הזה, הנפרדות הזאת, היא מגלה אור אלוקי מיוחד. ממש כמו שהאפקט המוזיקלי של התרועה של השופר. שהתרועה של השופר באה דווקא מכיוון שיש כאן מתח בין נשימה אינסופית לבין מעצור שעוצר אותה. המעצור שעוצר אותה הוא זה שיוצר את הכל, נכון? אז רק בגלל שיש איזה משהו מסוים גבולי, משהו מסוים כזה שהוא זולת האור, בלי, אם לא היינו, לא היינו רוצים מעצורים, היינו עושים פשוט נשמים את האוויר ברווחה, בלי כל החיכוך של הכוח המנגד הזה, שהכוח הזה שומד מולנו, היה משהו מאוד מופלא, אבל כל דממה דקה היא שמה, זה לא שומעים כלום. בזכות שיש משהו שהוא כביכול זולת הדבר, זה מה שבסוף שלו מגלה את האור בצורה יותר גדולה. ההחשכה, העלמה, הנפרדות, היא זאת שמגלה אור אלוקי מיוחד. וזה בעצם היום תרועה יהיה לכם, זה היום הזה שבה אנחנו מגלים את הלכתחילה שבדין, את העומק של הדין, את היופי שבדין, ושופר הוא כל כולו בעצם מציאות כזאת שמגלה למה דין זה הדבר הכי יפה שקיים בעולם. שופר הוא נכון כמו שמוזכר כבר בראשונים במסורת ראש השנה, בלשון שפרו מעשיכם, תייפו את המעשים שלכם, נכון? שזה בעצם כל הסוד של הדין, הוא הסוד שכמובן תובע מהמציאות כמו שהתחלנו בהתחלה, את העשייה, את השכלול, את המקום הזה שאנחנו לא נעצור במקום. אם אנחנו נמצאים בעולם של חסדים, זה עולם סטטי. כשאתה נמצא בעולם של דין, אתה נמצא בעולם שכל הזמן יש תביעה להשתדרג, להשתפר, להתפתח למקומות יותר גדולים. ושופר, כמו שבאמת כתוב בספרים, שתוקעים בשופר, צריך שהלחיים של בעל התוקע יסמיקו תוך כדי השופר. פתאום הסומק, סומק זה לא מידת הדין. זה מידת הדין, סליחה. מידת החסד היא לובן, מידת הדין היא אדום. מה יותר יפה? לבן או אדום? לבן, בגדי לבן, משהו מאוד יפה. אבל לבן זה משהו מופשט מדי. כשרואים את הסבא הזקן עם הזקן הלבן שלו, כולו כתלג יחיבה וכל זה, אבל צריכים לעוד בחיוניות. והסומק של הלחיים, שהוא דין, שהוא ריכוז, שהוא משהו כזה שיש בו איזה משהו מאוד מאוד תוסס כזה, אבל הוא זה שמראה את איך הספרדים אומרים בתשליך, שפרירו דבוסמיתא דחכה, לא הולך את הביטוי הזה שם. היופי של הסומק של הלחיים, כן? שזה בעצם, אני רק כאילו מתאר דרך הדבר הזה, כי הדין, עם ישראל אומר, דין זה לא דבר מפחיד. דין זה הדבר הכי עמוק, זה הדבר הכי יפה. זה מגלה את אור אלוקי בגילוי המיוחד שדקו מגלה בעולם. זה האור המיוחד של עם ישראל, שהמלאכים, כל אומות העולם שבאים לדון בראש השנה, אז מדינות בו יגזרו, איזה לחרב וכו' וכו' וכו'. אבל עם ישראל, עם יודע אלוקיו, עם, כמו שאתה אומר, לובש לבנים, ושמח, לא כי הוא שמח כי הוא מתגבר על הדין, הוא שמח בדין עצמו. אין הדינים מתמתקים, אלא בשורשם. מתגלה הלכתחיליות שבזה שיש דין, שהדין הזה, אם אתה באמת מאמין שאין עוד מלבדו, אז תאמין שהנפרדות הזאת היא לא נפרדות מאלוקות, אלא גילוי מיוחד של הקדוש הוא, שמין עצמו דרך העולם, דרך העולם את עצמה. זה מה שעם ישראל לכן בראש השנה לא מדלג על הדין. לא אומר, בוא ננסה עכשיו לעשות כל מיני ריקודים, רק שלא יהיה את חרת הדדין. אלא אנחנו הולכים עד הסוף, בשיא הרצינות עם הדין הזה, ואנחנו שמחים במתח הזה, בפער הזה, במקום אחד הזה שמעמיד אותנו לא כאמשך של אלוקות, אל מול אלוקות, איך הדבר הזה מגלה את עומק הכמיהה שלנו, שזה עומק הזעקה של כל השופר, את הגעגוע העמוק הזה שהולך וצומח מן התחתונים, שהוא זה שמגלה אור אלוקי מיוחד. אז בעצם ראש השנה זה לקחת את הנסירה אל הקצה שלה. לקחת את הנסירה אל המקום העצמי הכי, הכי גבוה שלה. אני כבר אומר, אדם הראשון חטא. הוא לא היה לו סבלנות לקחת את הנסירה עד הסוף. אדם הראשון כתוב בספרים, היה צריך ביום שישי להינסר מחווה ולדעת להכיר אותה ולתת לכל כל 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 ולעצמו, ורק בשבת הם היו אמורים להזדבק ביחד. ואז היו אמורים בעצם לקחת את מידת הדין, שזה בעצם הצד הנקבי, ואת הצד החסדי, שזה הצד הזכרי. כי הצד הזכרי, זה בעצם כמו שאמרנו קודם, זה התורה. שהתורה רואים את הקשר הפשוט שלה לאור אלוקי. הגבורה, הכוחות הלאומיים, הם כאלה שבצורה פשוטה, הם כולם כלים, כולם גבורות. ועכשיו יש איזשהו תהליך מיוחד שבא לגלות את האור שקיים בתוך הגבורה עצמה. אני עוד מעט, אני קצת אפרט איך עושים את הדבר המסוים הזה כאן, אבל חווה ואדם לא באו בשלים אל הקשר המיוחד הזה, ולכן זה גרם לנחש להתרנות ביניהם ולהטיל בהם זוהמה, וזה גרם לכל הקלקולים. מלכתחילה היה צריך להיות שיום טוב שני של ראש השנה, לא מחמת הספקות, אלא מצד עיקר הדין, זה היה צריך להיות היום הכי מרומם שבעולם. כי יום טוב ראשון של ראש השנה, זה יום בריאת האדם, זה בניית הדין, ויום טוב שני של ראש השנה, זה היה אמור להיות יום שכולו שבת, שהוא אחרי שכל מדרגה מדרגה עומד בעצמה, עכשיו הם מתאחדים באחדות גמורה מאוד. ולכן יום טוב שני של ראש השנה, הוא בעצם היום טוב האמיתי, הוא האור הגדול שכבר מגלה את הייחוד בין כל העולמות. הסתבך אדם הראשון, לא היה לו סבלנות, לא היה לו רצון להבין מה זה עומק הדין. אז הגיע לקשר בצורה כזאת שזה שתי כוחות שלא באמת מתחברים אחד לשני, והדבר הזה סיבך את כל העניינים.
סיבת הנפילה נפלה בזיווג שהיה לפני, ששם אנחנו...
כן, שבעצם אני אגיד ככה, היה ראש השנה בלי שהיה כל שופר. כן? שאדם הראשון, כל אלוקים מתהלך בתוך הגן, ואדם לא שמע לכל אלוקים הזה, לא הקשיב לכל אלוקים הזה. אומרים לכל, לא גילה את האור שקיים בתוך ה... מתוך המצוות הזאת. אז הייתה הופעה אכלה פגה, זו הייתה הופעה בשרית שסיבחה את כל העניינים. ואנחנו, איך?
איך התורה מתקשרת?
איך מה זה?
איך השופר והתורה מתקשרים ל...
השופר והתורה? כל העניין של השופר והתורה, הם בעצם מבטאים את העומק של הדין. כי שופר, כמו שמעתי, זה שאור נפגש עם משהו שהוא זולתו, פתאום יוצר מזה רעש, נכון? יוצר צליל. כמו שתיארתי. לעומת, מה, מה השופר מוסיף? הוא מוסיף בלמים, הוא מוסיף חיכוך, הוא מחכך את ה... יוצר את המקום הזה שכאילו זולת הקדוש ברוך הוא, כאן זולת הכל, בזכות זה נוצרים הרבה הרבה ניגונים. אז הניגונים נוצרים דווקא כתוצאה מזה שיש, שיש זולתו, שיש זולת. שהזולת הזאת היא אבל מגלה את ה... זה שהקדוש ברוך הוא חסדים מפגשים מגבורות, פתאום נוצרים עכשיו כאן גילויים חדשים של הקדוש ברוך הוא עצמו. כן, כמו שבן מתחיל את המשל של אור השמש שנפגשת עם, עם העננים ונוצרים גבני הקשת, שנשימה, נשיפה נפגשת עם הכלי הזה, נוצר ניגונים. שזה כמו...
נפגש עם אוויר אחר.
שאוויר נפגש עם כלי. שזה בעצם יתרון הכלי. הכלי, שזה בעצם הגבורות, זה העולמיות. הכלי תורם לאוויר. הוא תורם לו את היכול שלו להיות נשמע, את היכול שלו להיות קונקרטי, להיות מוכוון אל העולם. על מידת הדין, המקום מסוים הזה של, יש, שכבכל אנחנו חיים את הכליות שלנו, את הצד הלאומי שלנו, הוא בצורה עמוקה פנימית, יש בו תרומה מיוחדת שבה הוא משביח את, את הבחינה של התורה. לכן כנסת ישראל היא לא רק כלי עזר לתת לתורה להתגלות, אלא היא משביחה את התורה. זה מעלתה של ישראל. ראש השנה בצורה עמוקה שלו, זה רק עם ישראל מגלה את הדבר הזה. הוא מגלה שבריאה יש בה מעין הגדולה, היא מגלה אור אלוקי מיוחד בעולם. זה אשרי העם יודע תורה, הם יודעים את הסוד המיוחד הזה. ולכן בקשר עם חזה כאן, כל ראש השנה, אחרי הכישלון של ראש השנה הראשון, הוא בעצם תהליך כזה שבו אנחנו לוקחים את הדינים, מעלים אותם לשורשם, מעלים אותם אל הנקודה הכי שורשית הכי עליונה ש, שקיימת בהם. התהליך הזה, רק כמו שאמרתי, הוא מצריך, אבל נקרא לזה שתי שלבים שבניית בניית הנקבה, בניית העולמיות, בניית כנסת ישראל בכל השפות שאמרנו, בניית הגבורות, כן? יש שלב ראשון שקודם כל בונים את הגבורות בצורה הכי רדיקלית, הכי עצמית שלהם, שזה באמת כדי לתת להם, זה מה שאמרנו בסוד התרדמה, שהאדם נרדם וכל הכוח שלו נמסר מתק ממנו אל החווה, וזה כמו שאמרנו בתהליכים הלאומיים, היה תהליך הכפירה שהרב הרבה הרבה מדבר עליו, שהיה צריך לבנות את הלאומיות. אבל הדבר הזה עצמו, כמו שאמרנו, הוא לא באמת התכלית העמוקה של הדברים. כי התכלית העמוקה של הדברים הוא להראות שהלאומיות היא לא כוחה בזה שהיא נפרדת מן הקודש. וככל שיהיה פחות קודש, יהיה יותר לאומיות, וזה מה שבעצם אולי שלבים דורסנים ראשונים שבונים לבנות בהתחלה. יש כמיה לבנות לאומיות מרמה אחרת לגמרי. לבנות את מה שהמכנה תחיית הקודש. תחייה לאומית, אבל תחייה לאומית שהיא באה לא בצורה של גבורות תקפים, של גבורות כאלה שהם מתנגדים אל החסדים, אלא גבורות כאלה שהם בשמחה משתלבים עם החסדים. הם גבורות, זה צדדים מעשיים, זה צדדים עולמיים, אבל צדדים עולמיים כאלה שיש בהם את כל האמפתיה והמתיקות והנעימות אל כל האור האלוקי שמופיע בעולם. זה בעצם, לכן אפשר לומר שכל יסוד תקיעת השופר הוא בעצם להעתיק את האומה הישראלית מציונות החילונית לציונות של הקודש. זה מה שצריכים לכוון בתקיעת השופר. שזה מה שאני אומר עכשיו, זה דברים שכתובים כבר בספרים עתיקים או דברים של הציונות, אבל זה מה שהם אמרו, שאני רק יותר את התהליך. שבעצם מגיעים לתקיעת שופר אחרי שכבר נכנס ראש השנה. אחרי שכבר יש תרדמת, הרמב״ם אומר שתקיעת שופר זה משהו מאוד אלוקי. אין לזה טעם, כן? זה משהו נשגב עליון מאוד. זה רק מלכי. אסור לשאול שאלות על תקיעת שופר. זה משהו רזי מאוד. הרמב״ם בא כהמשך לגמרא, במסכת ראש השנה, שמאוד נחמדה, מסבירה למה מביאים פירות בשבועות, למה מסכים מים בעצרת, כל דבר, מפני מה לתת להסברים. אבל שגושת הגמרא, למה תוקעים השופר? פתאום הגמרא כועסת. מה אתה שואל שאלות? רחמנה אמרתי קו. אז למה לא כעסת עליה לפני כן? אתה בלבלת אותי. היה מותר לשאול למה הם מביאים פירות בעצרת ולמה מביאים את זה. אלא כנראה ששופר קשור לרז עמוק פנימי. והרמב״ם הולך באומנות של הגמרא ואומר, תקיעת השופר זה אחד מהרזים הגדולים, גזירת מלכי. אבל הרמב״ם לא יכול להתאפק. טוב טעם בתת למדני, כמו שאנחנו מזכירים בפסוקים האלה של תקיעת השופר. אומר הרמב״ם, אף על פי כן, טעם יש בו. שנאמר, אורו ישנים תרדמתכם. הקורא הפשוט של הרמב״ם חושב שהרמב״ם נתן גם שיחת מוסר כזה, כאילו, תתחזקו, תתעוררו. אבל מי שמכיר קצת את העולם הפנימי, יודע שהרמב״ם הציץ מספרים פנימיים, והרמב״ם אומר את מה שכתוב בספרים הפנימיים, שסוד תקיעת השופר זה לעורר מהדורמיתה, זה לעורר מהנסירה, כי כבר בכניסה שלנו לראש השנה, נכנסנו לשנה חדשה, והיינו רדומים לחלוטין. היינו רדומים לחלוטין, הכוונה, כל כוחות אחים אלוקיים שהשפילו עד עכשיו, כי אבי וימי עזבוני, נסתלקו מאיתנו כל המוחים, נסתלקו מאיתנו כל השפעים הגדולים, אבל יש כאן תכלית הדבר הזה, לבנות את המציאות האוטונומית של השנה החדשה, לתת לתשפ"א, לתת לה את הזהות המיוחדת שלה. אבל עכשיו צריכים לעורר ישנים את הרדמתם. לעורר ישנים את הרדמתם, מי נרדם? אתם זוכרים מי נרדם? הזכר או הנקבה? הזכר. עכשיו צריכים לעורר את הזכר, הכוונה, כי יש סדר מיוחד שבו בונים את הנקבה, וזה חייב להעביר בהתחלה דרך שלב הראשון, שבו הזכר רדום לגמרי. כי יש שלב ראשוני שצריכים קודם כל לקבוע אירוע. יש כאן אירוע של המושג שקרה כנסת ישראל מצד עצמה. אבל יש שלב מתקדם בגאולה, שהוא בעצם יעלה זכורכם לפני לשופר לטובה ובמה בשופר, שעל ידי השופר אנחנו בעצם, כמו שאמרנו, מעלים את הדין משורשן. שזה שב כזה שבא, שמה שבונה את הנקבה, מה שבונה את יתית ישראל, זה מת אור מאוד מאוד עצמי, מיוחד שקיים בה, אבל כזה שהוא לא מתנגש עם האור של התורה, אלא עד רבה הוא בצורה סמויה, עדיין סמויה, מקבל הרבה שפע מהזכר. למה זו בצורה סמויה? כי בעזרת השם עוד יגיעו זמנים עתידיים ויש לנו את הסבלנות. אנחנו, מה שאדם הראשון היה צריך לעשות ביום השני, התעכב עד לשמחת תורה. עד לשמחת תורה, אז יהיה אחרי שעשרה ימים ראשונים, הם כנגד יום הראשון, שבהם בונים את השמאלות תחת לראשי, בונים את השמאל, בונים את הגבורה, בונים את הקפלניסטים השמאלנים, ונותנים להם את המקום המיוחד שלהם, עם המיתוקים הגדולים שלהם. אחר כך מגיע הזמן של ימינות החבקני, מגיע הזמן אחר כך, שכבר יש זהות לאומית בהירה, עכשיו אפשר לקשר בינה. אם זה יבוא מוקדם מדי, אחד מן השתיים. או שיבוא במקום שבעצם ייצור משהו מאוד מאוד מזויף, מאוד מאוד לאמיתי, משהו מאוד מאוד גס, או שיבוא במקום שיחזיר אותנו לאחור באחור, יחזיר אותנו לגלות. אז לכן צריכים עכשיו לבנות משהו עדין יותר, לבנות תחייה של קודש. לבנות תחייה של קודש, ככה כתוב בספרים, שהתקיעה הראשונה שאנחנו תוקעים, היא בעצם תקיעה, כמו שאמרנו, עלי אלוקים בתורה השם בכל שופר. תקיעה זה הפשוטה. זה בעצם המקום הזה שבא להשיב אותנו לאלוקים. אז התקיעה הראשונה היא באה לקחת את כל הכוחות שנמצאים בתוך הכנסת ישראל, שנמצאים בתוך חווה, שנמצאים בתוך הנוקבה, שם יכולת לעצמם, והם עצמם פתאום עכשיו משתוקקים ל... חסדים, הכוונה לשוב להיות קשור אל מקור הכל, להיות קשור אל השורש השורשים של הכל. וזה בעצם מה שבשנת תשפ"ד זכינו לראות, זכינו בנוראות עוד גדולה וכואבת מאוד, זה מסורת נפש. התקיעה הראשונה היא בעצם מצב כזה של מסורת נפש, של התקללות, כמו שדיברנו קצת ביום עצמאות, למה שמו באהבה, אותם כוונות שמכוונים בתקיעה, מכוונים גם למה שמו באהבה, שזה בעצם, שבעצם כנסת ישראל מוסרת את כולה, כי היא מבינה שיש בה משהו יותר עמוק, שיש משהו פנימי יותר, עליון יותר, נשגב יותר, אז היא כל כולה עכשיו, בעצם בפשוטה הזאת, מאוד בעצם את הכמיעה שלה, לחסדים עוד עליונים. הדבר הושם הזה, את אותם כוחות שהיו בהתחלה בתורה, וניסו לקראת ישראל, עכשיו הם מתעבדים במקומות מאוד מאוד נשגבים, במקומות מאוד מאוד עליונים, נמסרים מקום מאוד מאוד גבוה. באותם רגעים, באמת, לכאורה, גם הזכר וגם הנקבה לא יכולים להתקיים. שתיהם אין מוחים, שתיהם פתאום, עם הנקבה, בקודם נתקה מאדם, אבל לפחות היה לה כוחות חיים, עכשיו גם אין לה אף כוחות חיים, אבל זה בדיוק אותם רגעים של מסורת נפש, שבה היא חיה רק מכוח הסגולה, רק מכוח האור אלוקי שמגן עליה מלמעלה. כן, השם סוכות יגן עליהם, כן תגן על עמך ישראל, כן מפסוקים שם של שופרות שם, שזה בעצם איזשהו משהו פילי שהיא נמצאת עכשיו בכמיעה למקום מאוד גדול. ואז שווים השברים והתקיעה. השברים זה בעצם הגבורות, והתקיעה של אחריה זה החסדים. הכוונה, מהמקום העליון הזה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע אל עולם התורה, שעכשיו הבעל מתעורר לחיים, כן? מתעורר מהתרדמה שלו, מקבל עכשיו חיות חדשה בעקבות השופר המסם הזה, אלא כאן מקבל בצורה של שתי מחלות, מקבל גבורות לבד וחסדים לבד. מבין מה הערך של הגבורות, מה הערך של העולם הזה, מבין מה הערך של העולם הבא, שזה בעצם בירור שנעשה, שצריך לעשות בתוך עולם התורה, בתוך עולם הקודש, להבין ולהוקיר את המקום הזה של הגבורות. אז אחרי התקיעה הראשונה, שזה שיא הביטול, בא עם שברים, ואני לא עכשיו מרווחים לשברים, תרועה, כל זה באימא, אבל כל המושג הזה שנקרא תרועה והפשוטה של אחריה, שהם בעצם באים עכשיו ומחיים את את התורה, מחיים את הגילוי של התורה מחדש, בצורה כזאת היא שיש לתורה עכשיו מבט מיוחד, יש לתורה מבט שהוא יודע איך להאיר את כל הצדדים הלאומיים שלנו, להאיר אותם מבט גדול מאוד. זה עדיין הנקבה מופרדת מאדם, אבל יש כאן איזה מבט גדול של תלמידי חכמים, מבט גדול של תורה, שהוא יודע להעניק לה את מה באמת העצמיות שלה. אז עכשיו היא בונה את העצמיות שלה לא בצורה דיכוטומית כמו שאתה בהתחלה, שאם המוחין אצלי הם לא אצלך בצורה של התנגדות, אלא עכשיו בא במקום כזה יותר נעים. בצורה כזאת של מקבלים דן מדן, בצורה כזאת שזה יאפשר לה בעתיד להזדבק באמת עם, עם הזכר, כי המציאות העולמית שלה עדיין לא, אנחנו עדיין לא מדברים כאן באמת על המציאות העתידית שמשוס חתן וקלה יסיס אליך אלוקייך, אבל אנחנו מדברים כבר על משהו יותר עדין, משהו יותר רך, משהו כזה שיש לה חיבה אל המציאות העולמית של התורה, שבעקבות הדבר הזה כל ה... בנייה של כנסת ישראל תיבנה בצורה כזאת שתגבור את החיים הלאומיים שלה, יבוא בצורה פילית שהוא בא עם קדושה, שזה גם דבר שנראה לי ששנת תשפ"ד בירה יותר מכל השנים קודמים. פתאום אנחנו רואים שעד רבה, מי שרוצה להיות קשור ללאומיות, זה בד בבד קשור לעבודה הזאת, שיש לו לא מה דווקא שהוא צריך להיות דווקא אדם איש קודש, בטח הוא לא צריך להיות תלמיד חכם, או יכול להיות אפילו, יכול להיות שאפילו בחיים שלו, יש בו מצב מסוים אפילו קצת אולי, שהוא חי, חיים קצת אפילו, קצת רדודים מסדר הקודש, אבל יש לו חיבה לקודש. מי שיש לו חיבה לקודש, הלאומיות שלו פורחת. ואם אין לו, הלאומיות שלו בעצם מתפורט לחלוטין. בעצם כל הבנייה הראשונית של הלאומיות בצורה הטוטלית שעומדת לעצמה, היא על ידי הכוחות של מסורת נפש, נלקחה מאיתנו. והיא כבר לא קיימת, אלא שעכשיו יש סוג מיוחד שזה מה שנקרא גבורות יותר ממותקים, גבורות כאלה שבאים מתוך איזושהי השפעה סמויה שבאה מתוך עולם הקודש, שממתקים את כל ההסדרים האלה והופכים אותם להיות בעצם איזה סוג כזה של כוחות חיים לאומיים, שלהם בעזרת השם בעתיד שיבנו את דברים בצורה נכונה, יוכלו אחר כך גם להבשיל ולהגיע גם למקום גדול מאוד. אז זה בעצם המקום אחד הזה של, כמו שאמרנו, שיום תורה הוא יום כזה שבעצם הופך את הגבורות, הופך את ההיפרדות הזאת, להסביר את עומק התכלית שלה, שעומק התכלית שלה הוא לגלות אור עצמי, אור ישראלי, אבל ככזה שיש בו כבר את הקשר הפנימי, את יכולת המיתם הפנימי, שבתוך הדבר הזה בעזרת השם גם נזכה אחריך להגיע גם למקומות גדולים. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה עד סוכות, אולי אז כבר נגיע למקומות יותר גדולים, אבל לפחות אנחנו יכולים להבין מההיפרדות של שנת תשפ"ד ללמוד מהשנה הקודמת, שיש היפרדות כזאת שהיא בסוף שבר מעוררת הרבה הרבה גם כיסופים, והיא לאט לאט מעדנת, מרקחת, בונה סוג של לאומיות חדשה כזאת, סוג של לאומיות כזאת שהיא הרבה יותר עדינה, שהיא זאת שתאפשר אחר כך לסדרי קדושה להיות מופיעים בעולם.
מה זה התקיעה האחרונה?
לא, כי הזכר מקבל גם את החלקים שלה וגם את החלקים שלו. הוא גם מבין מה זה לאומיות, זה התורה, וגם מבין מה זה הקודש, שזה מה שאמור להישאר אצלו, שזה התקיעה האחרונה כאילו. כן? הכל זה הבדל בין התקיעה הראשונה, שהיא כמיהה שבאה מכל מצוות כולה להתקל באלוקות, להתקל במה שהיא לא מבינה, מה שיוצא מעליה, שהיא זאת שמיילדת עכשיו את התרועה ואת התקיעה האחרת. אבל כל דבר ודבר בפני עצמו, אבל הכל בא בתוך מבט ממותק, בתוך מבט שזה הרפין, שהוא זה שהולך ובולט את הדברים ממקום מגדיל, ממקום מחיה, מקום כזה שנותן לנו חיים חדשים.
כוח התקיעה הראשונה, כאילו מתוך הכיסופים שלה,
נכון, בדיוק, נכון, נכון. כי בעצם כל ציורי הקודש הקודמים, הם כבר נרדמו כבר מזמן. עכשיו, המסורת הזאת מחיה את הכל מחדש, כי גם בעצם בשלב הזה, אין לה חיות ואין לו חיות בשלב של מסורת נפש. אבל זה בעצם דורש תחיית חיים חדשה. ועכשיו בכל הדבר הזה גם כוחות הלאומיים פתאום מקבלים סוגון חדש, וגם הכוחות התורניים מקבלים סוגון חדש. כי שתיהם עכשיו יוצאים ממקור אחד, שתיהם באים ממקור הכי עליון, ומתברר שהם שתי כוחות שהם שונים, אבל בעצם במקורם הם אחד. אז זה מה שיוצא מצב כזה שעכשיו הוא יעניק לה את מה שהיא צריכה לקבל, הוא יקבל שהוא צריך לקבל, אבל מהדבר הזה בעתיד יהיה אפשר לייצר זיווגים, יהיה אפשר מהדבר המסע מזה לחדש חידושים הרבה יותר גדולים, שהחידושים גדולים שהוא יהיו בעתיד, הם לא רק שהוא בסדר והיא בסדר, אפילו לא רק שהם יוצאים ביחד אחד לשני. אלא יש כבר פריאה ורבייה, יש כבר עכשיו, זה בעצם תכלית כל העניין של המסירה, כי כל מיני מחול ואחור, אז יש הוא אותו ויש אותה, אבל אין דברים חדשים שנוצרים כתוצאה מהדבר הזה. זה שיש את המקום המיוחד הזה, שיש זכר ונקבה, ועומדים פנים לפנים, ומעדדים ומכים אחד את השני, אז זה עושה עכשיו גילויים חדשים, שכל התורה הבל, מפני אותו תורתו של משיח, שופרו של משיח שהתגלה עלינו, במהרה בימינו, אמן. Thank you.